אל העברים פרק 11, הפרק על האמונה, ונפתח קודם בתפילה. אבינו שבשמיים, אנחנו שוב מודים לך על הזמן שיכולנו לחשוב על ישוע המשיח והישועה שהוא השיג עבורנו, ואהבתך הגדולה. אנחנו גם מודים לך על עבור דברך שאתה מדריך אותנו ומלמד אותנו ומעודד אותנו דרכו, פעמים שאתה תעזור לנו להבין אותו הבוקר ותדבר אלינו דרכו ותעודד אותנו ללכת בעקבות אנשי האמונה. תן לי גם את המילים הנכונות והמתאימות כדי שכולנו ניבנה משרישו המשיח אמן. אנחנו נקרא שוב על האמונה של אברהם, יצחק ויעקב וגם יוסף, פרק 11 אל העברים 11. ואנחנו נמשיך, נקרא קראנו עד עכשיו, למדנו עד פסוק 16, עכשיו נקרא מפסוק 17 עד 22. מתוך אמונה הקריב אברהם את יצחק בעת שנוסה. הוא שקיבל את ההבטחות הקריב את יחידו. הוא שנאמר לו כי ביצחק יקרא לך זרע, מחשבו בליבו כי האלוהים יכול להקים אפילו מאים המתים. משם מבחינת משל אף קיבל אותו. מתוך אמונה ברך יצחק את יעקב ואת עשיו בנוגע לדברים עתידיים לבוא. מתוך אמונה ברך יעקב לפני מותו את שני בני יוסף וקד מעל ראש המטה. מתוך אמונה הזכיר יוסף לפני מותו את יציאת בני ישראל וציווה על אודות עצמותיו. רק להזכיר שוב את הרקע לקטע הזה. המחבר כותב למאמינים יהודים שהייתה להם נטייה לחזור אל התורה, והייתה סכנה שהם יעזבו את האמונה וילכו לדרך התורה בגלל סיבות שונות, אם זה כי זה נראה להם יפה יותר, יותר דתי, יותר מרשים, אולי זה פחות רדיפות או סיבות אחרות, כי היו כאלה שכבר עשו את זה בתקופה של הזה. רק נזכיר שהמחבר, יש כאן הבדלה בין שני סוגים של מאמינים. ישנם מאמינים אמיתיים שהם לעולם לא יאבדו את הישועה שלהם, מי שנושא הוא נושא לתמיד, ויש את אלה שהיו בקהילה אבל הם לא באמת נושאו, והייתה סכנה שהם אף פעם לא יבשעו ברגע שהם יעזבו את הקהילה. כל עוד הם בקהילה היה להם סיכוי, תמיד יש סיכוי, אבל מי שמתחיל להתנגד באופן פעיל הוא כבר מראה שאין סיכוי. יש גם קבוצה כזאת שהם לא ניתן לחדש אותה יותר. והמחבר כאן מנסה לעודד את הנימנים להחזיק באמונה, להחזיק בתקווה. יש הבטחות, יש מלכות השמיים, הבטחות גדולות, ולכל אורך האיגרת הוא מראה כמה שהישועה והבשורה היא גדולה יותר מהתורה וחשובה יותר, ושישוע הוא גדול מהתורה ומהכהן הגדול וממשה וכן הלאה. אנחנו בפרק י' א', אנחנו שוב ושוב אני חוזר על זה שהעיקרון כאן של האמונה זה מה שאנחנו קוראים עליו בפסוק 1. האמונה היא ביטחון וממשות הדברים המקווים, הוכחת דברים שאינם נראים בגללה או עד על הקדמונים. וגם בפסוק 6, ובלי אמונה אי אפשר להיות רצוי לאלוהים, כי כל הקרב אל אלוהים צריך להאמין שהוא קיים והוא נותן גמול לדורשיו. אז האמונה היא ביטחון בדברים אמיתיים, ממשיים, אבל שאנחנו לא רואים אותם ברגע זה. ומתוך המבט הזה לאמונה אנחנו יכולים לקרוא ולהבין את האמונה של אברהם, יצחק ויעקב ויוסף. בפעם הקודמת קראנו על כך שאברהם הוא קיבל את יצחק, נולד לו יצחק, וגם הוא יצא אל הארץ, הארץ ארץ כנען, ובכל זאת הוא לא ראה במימוש ההבטחה באופן מלא. אמנם היה לו בן אחד והיו לו גם שני נכדים לפני שהוא מת, והארץ עדיין לא הייתה שלו, כי הוא רק הסתובב שם כזר. וראינו שהוא הביט מעבר להבטחה, מעבר לארץ, אל העיר השממית, ירושלים השממית, מה שאנחנו גם מחכים להיות שם במלכות אלוהים. אז אברהם ראה מעבר לעולם הזה אל העולם הבא, אל מלכות אלוהים. וגם בקטע הזה שלנו היום אנחנו נבין שאברהם ראה שוב פעם מעבר לחיים האלה. אברהם עבר ניסיון בפסוק 18, אנחנו קוראים על זה בבראשית פרק 22, אנחנו לא נקרא את זה, אנחנו מכירים את הסיפור של עקדת יצחק, שאלוהים ניסה את אברהם ואמר לו, אוקיי, תלך להקריב את יצחק. יצחק שהוא זה שאלוהים הבטיח לו שיוולד לו, והוא נולד באופן על טבעי, שאברהם היה בן 100 ושרה הייתה בת 90, ושרה הייתה בכלל הכרה, אז זה דבר על טבעי. וזה היה בזכות האמונה של אברהם ושרה וההתמדה שלהם, שהם החזיקו באמונה, זה קרה. כמובן זה לא אמונה ריקה, זה מבוסס על הבטחת אלוהים. זה לא שאם אני מאמין במשהו זה יקרה רק בגלל שאני מאמין. אלוהים מבטיח משהו ואנחנו מאמינים בזה, אז זה קורה. ופתאום אלוהים אומר לו, מנסה אותו. אברהם לא ידע שאלוהים מנסה אותו, ואלוהים אומר, לך תקריב את יצחק. ואברהם הוא הולך ועושה את זה. אברהם היה יכול לשאול, להגיד לעצמו, זה לא הגיוני, אלוהים אמר שביצחק יקרא לי זרע, מיצחק יצאו כוכבי השמיים וככל אשר על פני הים. כל ההבטחות שאלוהים נתן לו לגבי ירושת הארץ זה דרך יצחק. אם אני ארוג את יצחק, אז אלוהים לא יממש את ההבטחות, ההבטחות לא יתממשו. זאת מבחינה אנושית, אנחנו לא יודעים בדיוק אם אברהם חשב כך, אבל אנחנו כן יודעים מה הוא חשב בפסוק 19. דבר שלא כתוב לנו בספר בראשית, אבל אברהם האמין באלוהים, והוא האמין בו עד כדי כך שהוא ידע שחייבת להיות דרך שאלוהים יממש את ההבטחה שלו, גם אם הוא יקריב את יצחק. גם אם מבחינה אנושית זה לא נראה הגיוני, הרי גם שיצחק ייוולד זה לא היה הגיוני מבחינה אנושית, גם אם הוא יקריב את יצחק, אלוהים יכול להקים אותו מהמתים. אנחנו רואים פה בפעם הראשונה את המחשבה על תחייה מהמתים של אחד האבות של אבי האמונה, אברהם. פשוט אנחנו רואים פה את האמונה, את המחשבה הזאת. כן, אלוהים, אני אקריב אותו, אבל אלוהים יקים אותו. אלוהים יכול הכל. אם אלוהים רוצה להקים, לקיים את ההבטחה שלו, הוא חייב להקים אותו מהמתים. אין אפשרות אחרת. ובאמת הוא הלך ועשה את זה, ואלוהים כמובן עצר אותו, כי זה היה ניסיון לבחון את האמונה של אברהם. אבל באמת זאת אמונה יוצאת דופן, עד כמה אברהם מוכן לציית לאלוהים ולפתוח בו, גם כשזה נראה משהו לא הגיוני או לא מסתדר, כביכול ניגוד של ההבטחות של אלוהים. וכתוב, משם מבחינת משל אף קיבל אותו. מבחינת אברהם הוא באמת קיבל את יצחק והמתים. מבחינתו הוא היה מוכן לוותר עליו לחלוטין בעבור אלוהים, ואלוהים נתן לו אותו חזרה. מבחינת אברהם הוא כבר היה מת, והנה הוא קיבל אותו מן המתים. אנחנו יודעים שהתמונה של עקדת יצחק זה תמונה של המשיח, של ישוע, שאלוהים הוא ניסה את אברהם בניסיון שכזה, אבל את הבן שלו, יחידו, הוא הקריב. ובאמת המשיח ישוע הוא מת, אבל זה לא רק תמונה למוות של המשיח, שאלוהים היה מוכן להקריב את הבן שלו. אנחנו מוצאים פה גם תמונה לתקומת המשיח מן המתים. כמו שאברהם חשב והאמין שאלוהים יכול להקים את אברהם מן יצחק מן המתים, כך גם אלוהים, כמובן הוא ידע ותכנן שהמשיח יקום מן המתים. גם ישוע הוא ידע שהוא ימות והוא יקום. אז יש כאן תמונה והקבלה למה שאלוהים בעצמו עשה עם המשיח. אז אנחנו רואים כאן שוב פעם דוגמה לאמונה ממש יוצאת דופן, שצריכה גם להפיין אותנו. לאחר מכן אנחנו פונים ליצחק, לאמונת יצחק. אנחנו לא קוראים יותר מדי על יצחק בתנ"ך, ישנם כמה פרקים, ופה יש לנו דבר קצת שאולי לא הכי קל להבין אותו. כתוב שמתוך אמונה ברך יצחק את יעקב ואת עשיו בנוגע לדברים עתידים לבוא. אנחנו יודעים ש כשרבקה הייתה בהיריון, אז שני הילדים היו תאומים, והם היו זזים הרבה בבטן, והיא רצה לדרוש מה קורה פה, מה הולך להיות כאן. ואלוהים גילה לה שיצאו שני עמים, שני לאומים, ושהצעיר, בעצם המבוגר, בעצם זה תאומים, אבל מבוגר מבחינת זה שיצא מהבטן ראשון, הוא זה שיעבוד את הצעיר. בעצם הצעיר שהוא יעקב הוא זה שיורש את ברכת אברהם, ואברהם ואחר כך את יצחק. תכף אני אגיד, אתם תראו למה אני אמרתי אברהם. עכשיו יצחק הוא כבר זקן, הוא לא רואה טוב, הוא הולך לעומד למות, ורוצה לברך את הבנים שלו, לתת להם את הברכה. ואנחנו מכירים את הסיפור שבעצם יעקב רימה את יצחק, ורבקה אמרה לו תתלבש כמו עשיו ותגיד שאתה עשיו ותקבל את הברכה, כי יצחק אהב יותר את עשיו, ורבקה אהבה יותר את יעקב, ויצחק רצה לתת את הברכה של הבכור לבכור. נשאלת כאן השאלה, וכמובן יעקב קיבל את הברכה מתוך תרמית, איך זה שנאמר פה שהוא עשה את זה מתוך אמונה, שהוא בירך את יצחק ואת עשיו ואת יעקב בנוגע לדברים עתידיים לבוא? טוב, לגבי הברכות שניתנות, אנחנו נראה גם את ברכת, יש בה מאוחר יותר, יש את ברכה של יעקב לילדי בני יוסף וגם בשאר שבטי ישראל, והברכה היא גם סוג של נבואה שאלוהים נותן ידיעה ומה הולך לקרות, וזה שמברך הוא מברך את זה, וזה מתוך אמונה, כי אלוהים נותן לו את המילים, זה משהו מיוחד. אז אוקיי, מבחינת הייתה ליצחק את האמונה שמה שהוא מברך זה מה שיקרה, למרות שיעקב קיבל את הברכה במרמה והוא התכוון בכלל לברך את עשיו. אבל מאוחר יותר אנחנו קוראים שיצחק הוא לא חוזר בו מהברכה שניתנה ליעקב. הוא באמת מכיר שהברכה של הברכות שאלוהים נתן לאברהם וליצחק צריכות להגיע ולעבור ליעקב, ואנחנו נקרא על זה. קודם כל נקרא בספר בראשית פרק 27. בראשית פרק 27 יש לנו את כל הסיפור של הברכות של ליעקב ועשיו. עכשיו נקרא מפסוק 33. פסוק 33. עכשיו עשיו, אחרי שהוא ברך את יעקב, ועשיו מגיע ומבקש ברכה, ויצחק לא מבין איך זה שעוד פעם עשיו מגיע. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ויאמר, מאיפה הוא עצת ציד ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא, ואברכהו גם ברוך יהיה. אז אנחנו רואים שהוא משאיר את הברכה, הוא גם בעצם מבין, אומנם כאן הוא שואל מי הוא זה, אבל הוא מבין שזה היה יעקב, כי הוא אומר בפסוק 35, ויאמר, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. אז יצחק לא מחזיר את הברכה, הוא לא חוזר בו. אז בואו נשים לב לפרק 28, פסוקים 1-4. ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצווהו ויאמר לו, לא תיתח אישה מבנות כנען, קום לך פדנה ארם בית בתואל אבי אמך, ותח לך משם אישה מבית לבן אחי אמך, ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים, וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. אז אנחנו רואים שיעקב מקבל את ברכת אברהם, הברכה שאלוהים והבטחות שאלוהים נתן לאברהם וליצחק, ועכשיו זה עובר אליו, והוא עושה את זה כמובן מתוך אמונה. הוא זוכר את הבטחות אלוהים ודברו, והוא עושה זאת מתוך אמונה. אז גם אם הדרך שזה קרה לא הייתה הכי טובה, כי גם יצחק הוא רצה לתת את הברכה לעשיו, וגם יעקב לקח את זה במרמה, עדיין רצון אלוהים והתוכנית שלו מתקיימת, ויצחק בכל זאת נקרא כאן איש אמונה, גם אם היו לו אולם ספקות או מחשבות אחרות, אנחנו רואים כאן בכל זאת אמונה. וגם לנו יכולות להיות תמיד מחשבות שונות או ספקות, אבל תמיד אפשר לחזור דרך האמונה ולדבר אלוהים, רצונו. עכשיו, האמונה של יצחק כאן זה בנוגע לדברים עתידים לבוא. כבר דיברנו על כך שהאמונה היא ביטחון בדבר שעתיד לקרות, משהו שעוד לא קרה אבל הוא אמיתי ויקרה. ובאותו אופן אנחנו רואים על, קוראים על יעקב שבירך את בני יוסף וכאן מעל ראש המטה. יוסף הביא ליעקב את שני בניו, אפרים ומנשה, והוא סידר את הבנים כך שגם יעקב לא, כבר לא ראה, לא היה יכול לראות, עיניים שלו היו חלשות, והוא סידר את הבנים כך שהבן הבכור יקבל את הברכה הגדולה יותר, החשובה יותר של הבכור, והקטן יקבל את הברכה של הצעיר. אבל יעקב עשה ככה: אני אתן לקטן את הברכה של הגדול ולגדול את הברכה של הקטן. בעצם זה מה שקרה איתו, והוא עשה את זה מתוך אמונה. ובאמת אפרים, שהוא היה הקטן הצעיר יותר, הפך לשבט הכי גדול של הממלכה הצפונית, עד כדי כך ש כמו שהממלכה הדרומית נקראת יהודה בתקופה של המלכים ושל השבטים, בגלל שהשבט הגדול זה יהודה, הממלכה הצפונית נקראת אפרים בגלל שהשבט הגדול הוא אפרים. אז באמת הברכה הזאת התגשמה, שיעקב ברך את אפרים ומנשה. אז אנחנו שוב קוראים על האמונה של יעקב. אנחנו קוראים פה שהוא קד מעל ראש המטה, וזה גם, זה קצת קשה להבין. בתרגום המסורתי כתוב כאילו קד מעל ראש המיטה, השטחו על ראש המיטה, אבל מקובל זה רק הניקוד שונה. אבל הפרשנים אומרים שדווקא זה המטה, זה אמור להיות הפירוש הנכון, וזה גם כתוב לנו כאן בברית החדשה, המטה. וגם בתרגום ה-70 זה המטה, זאת אומרת היה לו מקל והוא החזיק אותו והוא השתחווה לאלוהים. אולי זה סמל לכך שהוא זקן, הוא חלש, אבל עדיין הוא משתחווה לאלוהים ונאמן לאלוהים ומאמין בו ובוטח בו, נותן לאלוהים את הכבוד. ישנה עוד, לא יודע אם זה בעיה, אבל הקטע שמדבר, הפסוק שמדבר על שהוא קד מעל ראש המטה, אם אנחנו נקרא, נפנה לבראשית השאר 48, וזה נקרא פסוקים 29-31. הדבר קורה פרק לפני שיעקב מברך את בני יעקב, את בני יוסף, סליחה. ויקרבו ימי ישראל, זה יעקב, למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו: אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, ואל נא תקברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי ונצאתני ממצרים וקברתני בקבורתם. ויאמר: אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר: הישבעה לי. וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. זה בעצם המקום שאנחנו מוצאים את שהוא השתחווה על ראש המטה, או פה כתוב המיטה, אבל אנחנו מבינים שזה המטה. ולאחר מכן שהוא מברך את בני יוסף, פרק 47, אנחנו לא מוצאים את הביטוי הזה שהוא השתחווה על ראש המטה. והשאלה איך אנחנו מבינים את הפסוק, פסוק 21, שאומר שהוא בירך את שני בני יוסף וקד מעל ראש המטה. כשקוראים את הפסוק מבינים שזה רצף, הוא מברך והוא קד מעל ראש המטה, לפחות זה נראה כך. יש מפרשים שאומרים שפשוט זה היה נוהג של יעקב לעשות את זה, שהוא היה משתחווה לאלוהים מעל ראש המטה, ואנחנו יודעים שהוא עשה את זה בפרק הקודם. ויש שאומרים שאולי נתלה כאן, ניתנה התגלות למחבר, או מתוך מסורת שלא כתובה לנו, שאכן היה כך, שהוא ברך את בני יוסף וקד מעל ראש המטה. אז אנחנו רואים גם את האמונה של יעקב, שהיו לו חיים מאוד קשים ומסובכים, אבל בסוף הוא באמונה מברך את בניו, את בני יוסף, ונותן כבוד לאלוהים, הוא משתחווה לאלוהים. זאת אומרת, האמונה שלו היא עד הסוף. וגם האמונה של יוסף היא עד הסוף. פסוק 22, מתוך אמונה הזכיר יוסף לפני מותו את יציאת בני ישראל וציווה על אודות עצמותיו. יוסף ידע שיום אחד אלוהים יחזיר את בני ישראל חזרה לארץ כנען, הם יקבלו את הארץ, והוא האמין בזה וביקש שיחזירו את העצמות שלו ושיקברו אותו בארץ. דבר שבאמת קרה. אז הייתה לו אמונה, היה לו ביטחון, ודבר שעדיין לא התרחש, והוא פעל בהתאם, הוא ציווה שיקברו אותו בארץ, בישראל, וזה אכן קרה. איך עלתה ליוסף האמונה הזאת? אנחנו יודעים כמה מקרים. למשל, אלוהים סיפר לאברהם, כבר עבר כמה דורות, שהעם שלו יהיה באיזושהי ארץ, ושם הוא יסבול והוא יחזיר אותו כעם. זה למשל בראשית פרק 15 סוג 13. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הנה, כאן אנחנו מוצאים את המקום שאלוהים אומר לאברהם, ששם העם שלו יהיה באיזשהו מקום 400 שנה, הוא יסבול שם, אבל בסוף אלוהים יחזיר אותו. וגם אלוהים הבטיח ליעקב לפני שהוא נסע למצרים, ירד למצרים, בפרק בראשית 46 פסוקים 1 עד 4. וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר שבע ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדת מצרימה כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ירד עמך, עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אז אלוהים גילה גם ליעקב שהוא יחזיר אותו. אז יש לנו כאן אמונה של שלושה אנשים, ושהאמונה הזאת תהיה לנו לעידוד ולחיזוק, להחזיק באמונה, להיות נאמנים, להסתכל קדימה אל העתיד שיש לנו במשיח, ולהיות נאמנים ולהחזיק בהבטחות שלו. בואו נסיים בתפילה. אבינו שבשמיים, תודה לך על דברך, תודה לך על הדוגמאות שאנחנו מוצאים בו לאמונה, אמונה מיוחדת וחזקה. יעזור לנו גם להיות חזקים באמונה, להתחזק באמונה, ללכת אחריך ואחרי המשיח ישוע אדוננו בנאמנות, כשאנחנו מביטים אליו ומודים לך על ההבטחות שיש לנו, גם שאתה איתנו כאן בעולם הזה, ואתה לא עוזב אותנו ולא מרפא מאיתנו, ושאתה דואג לנו, וגם לגבי ההבטחות בשמיים והמלכות שלך, שאתה תבוא ותיקח אותנו ואנחנו נהיה איתך עם גוף חדש ומושלם, עם כל הקדושים, והשמחה תהיה גדולה, ולא יהיו בעיות, ולא יהיה כאב, ולא דמעות, ולא עצב. אנחנו מודים לך על החסד הזה, על אהבתך הגדולה. אנחנו רוצים להביא לפניך גם את אחות רבקה, שאמורה לעבור ניתוח השבוע, שאתה תחזק אותה ותעודד אותה ותן לה את הכוח ואת השלום לעבור את הניתוח הזה, ושהניתוח יעבור בהצלחה, ושהיא תוכל לשוב אלינו במהרה. אנחנו מודים לך על רבקה ועל האמונה שלה והשירות שנתת לה לעשות. אנחנו מודים לך גם עבור עמית וג'וליה, שאתה ייחדת ביניהם, ואנחנו מבקשים את ברכתך עליהם כזוג לכל חייהם, ושאתה תדריך אותם ותשמור עליהם מן הרע ותברך אותם. תודה לך על הכל, תודה לך על המתנות הטובות שאתה נותן לנו. בשם ישוע המשיח, אמן.